שזה היה מכשיר לישראל לעבור את הירדן, קצת יותר מהרגיל. טוב, אנחנו בספר שופטים. מי שזוכר? השיעור היום, אם אנחנו נזכה, יעמוד בסימן מכל מיני סיבות שקשורות לנושא של פסל מיכה, שכל כולו עומד בסימן שלוש פעמים, אבל לא יותר. אז בשביל זה אנחנו צריכים להגיע לסוף הסיפור, ואתם, כמו שאתם מכירים את עצמנו, אז כאילו, אני הייתי שמח, אבל אתם תמיד כאילו כל כך עובדים לאט, אז אי אפשר. בכל אופן, שני הסיפורים שאנחנו הולכים עכשיו לפתוח בלימודם, ומן הסתם ייקח לנו איזה שיעור או שניים, זה פסל מיכה ופילגש בגבעה. שזה שני סיפורים שלכאורה לא נמצאים ברצף של השופטים, סיימנו עם השופטים, שמשון בעצמו כבר ראינו שהוא ספק מה הוא ומי הוא ומה המטרה שלו בסיפור. אמרנו שמבחינת הרצף הוא באמת בסוף, אבל המטרה שלו לא להיות חלק מרצף השופטים, אלא להיות מעין משל לכל מה שקרה בתקופת השופטים. עכשיו אנחנו כבר נכנסים לשני סיפורים שהם לגמרי לא ברצף. וזה לא רק שהם לא ברצף כי הם לא שופטים ואין שם שום קשר לאויב שמגיע ומאיים, ואין שם את המעגל החוזר של ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, אלא גם בגלל שכנראה הם לא בתקופה הזאת. הם פשוט לא קשורים. כן, זה משהו שאני חושב שכבר בבגרות בתיכון שואלים, כאילו מה ההוכחות לכך שהסיפורים האלה הם לא בתקופה הנכונה, כלומר שהם לא בסוף הספר מבחינת הכרונולוגיה. אז מה אתם יודעים? מה זה?
בגרות הדתית לא שואלים שאלה כזאת.
אותי שאלו, לא יודע, מאז זה יידרדר, כי הפכו את ה... כן, עכשיו שינו את התוכנית של הבגרות בתנ"ך, ופתאום כאילו צריך לדעת עוד דברים, זה נורא והיום, ואז לא יודעים שום דבר טוב. שכן, שמבחינתי זה מצוין, ככה יש לי יותר מה ללמד. בכל מקרה, אז מה הראיות לכך ששני הסיפורים האלה, פסל מיכה ופילגש בגבעה, הם... אז פנחס זה דוגמה אחת. למה פנחס הוא ראיה? כי לא יכול להיות שעכשיו אנחנו בסביבות ה... 300-400 שנה אחרי המדבר, ופנחס בן אלעזר עדיין חי לו, והכל בסדר. כמובן שיצעקו מי שיצעקו, שזה מה, נו, הרי בימי אליהו הוא עדיין חי. כן, הרי הוא אליהו. ואם כן, אז אפילו עד היום הוא חי.
איך אחפות? לא היו שני אנשים כאלה.
מה היו שני אנשים?
פנחס בן אלעזר
בן אהרון. האמת שיש אלעזר בן פנחס, בעזרה. אבל זה כנראה לא הוא. אבל חוץ מזה שני... מה זה?
זה כנראה שם.
כן, יש לנו עוד בעיה עם פנחס, שאולי שזה ראיה, אם תפתחו שנייה אחת בדברי הימים ברשימות. לא שזה סתם, פשוט שאלתם, אז אמרתי, טוב, נו, אתה אומר ששני אנשים. בפרק ת', שזה הפרק האחרון של האזור של הרשימות, פרק י' כבר מתחיל את הסיפור של דברי הימים, ממות שאול ועד החורבן והצהרת כורש. אז הפרקים הראשונים הם כל שבט, יש רשימות של השבטים וכולי, ואז פרק ת', בפסוק א', מסכם את הכל, ואחרי זה יש לנו רשימה של מי שישבו בירושלים כנראה בימי בית שני. כן, אני קורא בפסוק א', פרק ת' פסוק א', בדברי הימים א', וכל ישראל התייחסו, כן, זה מלשון ייחוס, והינם כתובים על ספר מלכי ישראל, ויהודה הוגלו לבבל במעלם, היה גלות בבל, והיושבים הראשונים אשר באחוזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוויים והנתינים. זה פותח את הרשימה שהולכת לבוא עכשיו של יושבי ירושלים. אני אומר כנראה בית שני, כי זה כמעט מילה במילה אותה רשימה שבנחמיה פרק י' א', שמתארת את היושבים בירושלים בימי נחמיה. ובשמה שזה ימי נחמיה, מכל מיני סיבות שלא נדבר עליהם עכשיו. ואז כתוב, בירושלים ישבו מן בני יהודה ומן בני בנימין ומן בני אפרים ומנשה, ויש רשימה, אלה ואלה ואלה מבני יהודה, אחרי זה בנימין. אין אפרים ומנשה לא מפורטים, ואז הכהנים, ואז המשוררים, ומפסוק י' ח', תכף, מפסוק י' ז', אבל מי' ח' זה כבר לא נמצא בנחמיה, זה רק חידוש של דברי הימים, יש לנו תיאור של השוערים. כן, ועל השוערים, לא הרבה מדברים על זה, אז בכל זאת נגיד איזה משהו, אז נקרא רק את הפסוקים. זה מתחיל מפסוק י' ז', והשוערים, זה הכותרת לשוערים, שלום ועקוב ותלמון ואחימן. ואחיהם שלום הראש, כנראה שכך צריך לקרוא את זה, לא כמו הטעמים, כלומר, ואחיהם, שלום, זה שהוזכר לפני שנייה, הוא הראש. זה לא שלשלום היה אח בשם שלום והוא היה הראש. ועד הנה, בשער המלך מזרחה, הם השוערים למחנות בני לוי. בוא, לא נתמקד בלהסביר כל פסוק פה, כי זה בעצמו ייקח לנו כמה שיעורים, זה פשוט כל פסוק פה מבחינת תחבירית ובלגן. אבל הפסוק הבא מעניין. ושלום בן קורא בן אביסף בן קורח. את זה אנחנו מכירים, את אביסף בן קורח הוא מופיע בתורה. כן, אסיר אל קנה ואבי אסף, זה הבנים של קורח. ואחיו לבית אביו הקורחים, על מלאכת העבודה, שומרי הסיפים לאוהל, הם שומרי הסף. לאוהל מועד כנראה, מה זה האוהל? בימי בית שני אין אוהל. האוהל זה כנראה אוהל מועד. ואבותיהם על מחנה השם, שוב, מחנה זה תיאור שמזכיר את המדבר, שומרי המבוא. ופנחס בן אלעזר, נגיד היה עליהם לפנים. השם עמו. זה מה שנאמר פה על פנחס. אבל מכל התיאור פה, לכאורה נשמע שאנחנו חזרנו לתקופת המדבר. למרות שיש כאלה שמנסים לומר שגם זה מדבר על איזשהו פנחס אחר בתקופת נחמיה או משהו כזה. כנראה זה תקופת המדבר. מה שאומר שפנחס היה אחראי על השוערים במדבר, שזה לא ידענו אף פעם. אז בגלל שאתם העליתם את האפשרות המוזרה של שני פנחס, אז נאלצתם לדעת מידע כל כך מיותר כגון זה. אז זה אפשרות אחת. אוקיי, אז פנחס זה ראיה למה באמת זה סיפור מוקדם. אבל חוץ מפנחס, שהוא הנכד של אהרון, יש לנו בפסל מיכה את את הנכד של משה. כן, אז זה עוד ראה. ברור שזה משה ולא מנשה. יש שם נון תלויה. נכון, זהו, סגרנו את העניין. אילו הנון לא הייתה תלויה, אז היינו אומרים שזה הבן של מנשה, רחמנא ליצלן, וזה אפילו מקדים אותנו עוד יותר.
מנשה בן תוקם
הדושה?
לא, יש.
יש עוד מנשה.
יש שניים, אז
כן. לא, אבל מה שמעניין זה שבאמת אנחנו נראה בהמשך, אתם תעקבו ותראו שבסיפור פסל מיכה, ובכלל עם הנער הלוי הזה שבסוף מתברר שקוראים לו יונתן בן גרשום בן מנשה, אם אתם מסתכלים בפסוק, בפרק י"ח פסוק למד, אז יש כמה רמזים שממש קושרים בינו לבין משה. כן? שניהם גם מבני לוי, שזה בכלל מופך על זה. אז זה לגבי האנשים שמופיעים פה. איזה עוד סיבות לחשוב שזה היה בהתחלה? מה קורה הרי בסיפור פסל מיכה? מה הסיפור הרקע
שלה?
דנו עולים לכבוש את לייש. זה סיפור שלא קורה 400 שנה אחרי שזה. כלומר, זה לא במשך 400 שנה בני דן יושבים בדרום, ואז אחרי 400 שנה אומרים, טוב, די, אנחנו לא מצליחים להאחז פה. זה קצת מוגזם. כן? זה לא קורה אחרי 400 שנה, זה קורה אחרי כמה שנים. בנוסף, כבר בנחלות ביהושע, זה כתוב. כן? אם שנייה אחת נפתח ביהושע פרק י"ט, ביהושע פרק י"ט יש לנו את שבעת השבטים, יותר נכון, בי"ח יש לנו את בנימין כבר, אז ששת השבטים האחרונים שנוחלים. אז בפרק י"ט, האחרון שנוחל זה דן. בפסוק מם, למטה בני דן למשפחותם יצא הגורל השביעי, ויש רשימה של ערים. ובפסוק מם ז' נאמר, לא חייבים לפתוח, ויצא גבול בני דן מהם, ויעלו בני דן וילחמו עם, עם לשם, וילכדו אותה, ויקו אותה לפי חרב, וירשו אותה, וישבו בה, ויקראו ללשם דן, כשם דן אביהם. אז יש הבדלים, כאן לעיר הזאת קוראים לשם, ואצלנו בשופטים יהיה קוראים לה לייש. כן, אז בסדר, זה לא נורא, אנחנו נצטרך אולי להתמודד עם זה, אבל זה לא כזה נורא. ורק צריך לשים לב שכתוב ויצא גבול בני דן מהם, שלא ברור מה הביטוי אומר, אבל יכול להיות שהוא יעזור לנו בהמשך. אתה מדבר כאילו על במלכים? אין עוד דן, דן זה דן. מה זה דן שבצפון? זה דן שבצפון. העיר הזאת שהם כובשים ויושבים בה, זה דן שבצפון. זה שם, כן. אם יש לו מפה, אז אפשר אפילו לכתוב את זה. טוב, נו, נסלח לכם. אפילו קצת יותר צפון. תל דן, מה שכולם מטיילים בו להנאתם. כן, ולעומת זאת, נוף איילון, זה האזור שבעצם דן. כן, אז צורה ויש טעול זה האזור הזה בערך. כן, אני מניח שזה הסיפור. כן, וזהו. איכשהו הים כנראה זה היה הרי תקופות בהיסטוריה. בטח בפרה-היסטוריה, שבהם כל הים התיכון היה לארץ ישראל. כן, אז יכול להיות שזה חלק מהתופעה. אך... מה? חיפה נשארה, כן, כן. חיפה היא עיר קדומה מאוד. בכל מקרה, אז זה לגבי דן. כל הסיפור הזה של דן לא יכול לקרות 400 שנה מאוחר יותר. אנחנו נראה לאורך הסיפורים גם עוד כמה דברים, אבל למשל, העובדה שיש הרבה הקבלות בין שני הסיפורים שנראה עכשיו לבין הפרקים הראשונים של הספר, הפרק א' וב' שמתארים את ההתחלה שלא כבשו, ואחרי זה המלאך השם בבוכים, כל הסיפורים האלה, גם יכול לרמוז, למרות שזה רק עניין ספרותי, לזה שזה פרקים מוקדמים. מה?
למדתי יש
הקלט
בין החלק הראשון לשלישי, אני לא אומר שהם כאילו שלושה
חלקים נפרדים. כן? ובכל זאת חלקים אחד. מה זה נפרדים? אז אתה מביא אותי בדיוק למה שרציתי לדבר עליו מיד אחרי זה. יש לנו שלושה חלקים לספר. כן, אז יש לנו בציר הכרונולוגיה, הייתי אומר, כמה אירועים.
יש לנו את כיבוש הארץ, כיבוש ואז נחלה,
ואז ברור שלא כבשו, אז האי כיבוש אינו נקודה בזמן, אבל הם לא כבשו אחרי שהם נחלו, במובן הזה שזה שמתלוננים על כך בפרק א', שזה לא הוריש את זה והשבט הזה לא הוריש את זה, זה קורה אחרי שהם נחלו את מה שהם נחלו, ואז הם לא כובשים את מה שנשאר. כן, אז יש אי כיבוש שמוביל לעונש. כן, יש שם את הציר הזה. כן, אחרי זה כבר מובילים לכל הסיפור של השופטים, שזה די ארוך. כן, זה בעצם ממשיך ככה עד לפה. למה אני מתאר את זה? כי עכשיו אם ניקח את שלושת הסיפורים, שלושת החלקים של ספר שופטים, נראה שיש לנו בכל אחד מהם נקודת זמן שונה, אזור זמן שונה. החלק הראשון שמתחיל מאחרי מות יהושע, כן, הייתי מוסיף אפילו את מות יהושע, אבל זה לא משנה, והיא אחרי מות יהושע, ואז יהודה הולכים לכבוש את מה ששלהם, וכל שאר השבטים לא כובשים את מה ששלהם. אז זה מתחיל פחות או יותר פה אחרי הנחלה, וזה נגמר עם העונש, כן, העונש של מלאך השם בבוכים, וכך נגמר בעצם החלק הראשון. אז זה, נתראה לזה חלק א', זה נראה לי שם מדויק ביותר. החלק השני של הספר זה בעצם פה לשופטים. זה מתחיל בפתיחה שיהושע שלח את העם איש לנחלתו לרשת את הארץ, ואז הוא מת, וקם דור אחר אחריהם, אחרי כל הזקנים שמתו שלא ידעו את השם וגם את המעשה אשר עשה לישראל, וזה הוביל למעגל החוזר, וכך אחרי זה מתארים לנו שופט אחרי שופט איך זה קרה. זה עד שמשון. אז זה מתחיל לפני, כן, באזור הזה, וזה ממשיך עד סוף תקופת השופטים כמעט, כן, כי שמואל עוד יהיה לנו בהמשך. אז זה נקרא לזה בית. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השלישי, שזה פסל מיכה פלגש בגבעה. לא ברור בדיוק מתי זה קרה, כן, אנחנו לא יודעים, אבל זה כנראה קרה איפשהו בהתחלה. מה שברור זה שזה קרה אחרי שיהושע כבר הלך ואין צורך בנחלות. בשלב של האי כיבוש עוד מתואר על זה שדן יושבים באזור הדרומי, וילחצו בני דן את בני, וילחצו האמורי את בני דן ההרה, כי לא נתנו לרדת לעמק, ועוד לא כתוב מה דן עושה עם זה. אז כנראה שסיפור דן הוא אחרי זה, כלומר אחרי השלב הזה של חלק א', מתחיל באזור הזה.
כולם עוד לא ספרו?
מה זה כולם? כל בני דן?
זה יכול להיות שחלק בני דן
נשאר, חלק עלו. כן, נכון, זה אפשר. אבל עדיין, הסיבה שהם עלו זה בגלל שלחצו אותם ההרה. וההר דרך אגב זה תורה ואשתול. כלומר, לשם הם הגיעו אחרי שלוחצים אותם. אז לוחצו אותם, ואז מתורה ואשתול הם הולכים צפון. אז האזור הזה, כנראה זה משהו באזור הזה, וזה די בהתחלה, אז נקרא לזה בשם המאוד מפתיע, ג'. מה שרואים כאן זה שיש לנו שלושה חלקים לספר, שכל אחד יש לו נושא אחר, אבל זה לא אומר שהם אחד אחרי השני מבחינה כרונולוגית. כל אחד מתחיל איפה שהוא רוצה ונגמר איפה שהוא רוצה, ודן בנושא שלו. עדיין, אחרי שהעמידו לנו בספר שלושה חלקים, אפשר להקביל בין החלק הראשון לחלק השלישי למשל, כמו שיש גם הקבלות בין הראשון לשני ובין השני לשלישי. אפשר לעשות כל הקבלה שרוצים, כי עדיין זה ספר, זה יצירה אחת, והקבלות האלה אומרות לא מעט.
זה עדיין אומר שפנחס חי המון המון זמן.
לא, כי נכון שזה נראה שכאן כאילו זה חצי וזה החצי השני, אבל השופטים זה הרוב. כאן זה כמה שנים כל האזור הזה.
בגיל 110,
כן.
והיה עוד כאילו זמן עד שקרה הסיפור של בלגש בגבעה.
כמה זמן? 25 שנה, אני יכול לחיות עם זה. אם פנחס הוא המנהיג באותה תקופה, זה 25 שנה אחרי יהושע, זה מאוד הגיוני.
פנחס גם צעיר מיהושע ב-40 שנה לפחות.
כן, משהו כזה. אחרת האמת. למרות שחזל אומרים אחרת, בסדר, אוקיי. בכל מקרה, עדיין, התקופה היא תקופה קצרה מאוד. 25 שנה קו הזה. לעומת 400 שאנחנו מדברים עליו.
למה הוא יותר צעיר
מיהושע
ב-40 שנה?
למה לא? שיהיה, מה אכפת לך. אם נניח למשל מה שחזל אומרים, כן? אז יהושע בזמן המרגלים, עזוב זמן מרגלי, כשהוא נכנס לארץ, אז הוא היה 24 שנה פחות ממותו. כן? כי הוא היה 24 שנה בארץ. 7 שחלקו ו7 שכיבשו, ביחד 14 ועוד 14 שאחרי. כן? זה לפי סדר עולם. אז הוא בזמן המרגלים מן כמה היה? כאילו 64 שנה אחורה. כן? זה בחישוב מהיר, נו. אין לי כוח. מה? 46. כן, זה כמו 40 שנה של כלב, פחות או יותר. עכשיו, פנחס חי כאילו בשביל להיכנס לארץ, זה אומר שגם אם הוא היה חי, כמו שחזל אומרים, ביציאת מצרים, הוא היה צריך להיות פחות מ-20. נכון? כי מגיל 20 מתו כולם.
נגיד 19.
או 2. למה ללכת לפה ולא לפה? אי אפשר להחליט פה בעניין הזה. 25 שנה זה טווח סביר, אני חושב. זה יכול להיות אפילו שהוא יאריך ימים. יכול להיות, למה לא? אז זה בהחלט אפשרי. סתם ככה, לא, זה לא הנושא שלנו, אבל יש עוד סיפור שקורה כנראה אחרי מות יהושע, אבל הוא דווקא כתוב בספר יהושע, שזה הסיפור של מזבח בעבר הירדן. וגם שם פתאום פנחס הוא המנהיג. ופנחס הולך לטפל בבעיה הזאת, ביחד עם כל ראשי השבטים, הולך אליהם לדבר איתם, עם 2.5 השבטים. כנראה שזה מין סיפור שהכניסו לנו מסיבה כלשהי לספר יהושע, אבל הוא קשור לתקופת השופטים. כמו שהסיפור של בני דן שעולים צפונה מופיע בספר יהושע, כי זה קשור לנחלות, אבל הוא קורה בספר השופטים. אז זה לגבי המבנה. יש לנו 3 חלקים, וחלק ג' יש לו לא מעט הקבלות לחלק א'. בעיקר, אבל לא רק, בסיפור של פילש בגבעה, שיהיה אחרי זה. למשל, העובדה שגם פה וגם פה יש מלחמה ששואלים את השם מי יעלה לנו בתחילה, ואז השם אומר יהודה יעלה, או יהודה בתחילה, תלוי באיזה סיפור. והעובדה שהם נאספים בבית אל או באיזשהו מקום ובוכים וזובחים להשם. דיברנו על זה כשדיברנו בתחילת השנה, על הסיפור בבוכים. ויש עוד לא מעט, אנחנו לאורך הלימוד אנחנו ניתקל בעוד כמה הקבלות. כן, סתם דוגמה נוספת שפשוט אני חושש שאני הולך לשכוח כשאנחנו נגיע לשם, אז סתם אני אגיד את זה עכשיו. אחסה שנופלת מהחמור, כלומר היא הולכת עם חמור בדרך לבית של בעלה, וגם הפילה איש בגבעה הולכת עם חמור בדרך לבית של בעלה. עכשיו אתה צוחק בגלל האירוניה של מה קורה פה ומה קורה פה.
לא, אני צוחק בגלל שנופלת, האמת.
כי נופלת? הבנתי, אבל כבר עדיף ליפול בדרך ולא להמשיך. כי פילה איש בגבעה היא המשיכה איתו ו... אבל לא נופלת מהחמור, נו. בכל אופן, אז גם היא נופלת, בסדר. בכל מקרה, אז ההקבלה הזאת היא גם, כחלק מהרצף של ההקבלות של הנשים שבזמנו דיברנו, מראה את התהליך של ההידרדרות. בהתחלה יש פה אישה שהולכת לבית בעלה ומרוויחה את הגולות העילית ותחתית, וזוכה לנחלה גדולה. וזאת שכאילו, הפילגש שהולכת לבעלה בעצם אחרי שהיא זנתה אחריו, קודם כל זה כבר התחלה לא טובה, אבל אחרי זה היא לא מגיעה לבית בעלה אלא בחלקים, והיא נוחלת בכל גבול ישראל. טוב, אז זה כמה דוגמאות, אנחנו נתקל לאורך הסיפור בעוד כמה מקרים שמקבילים בין ההתחלה לבין הסוף. בדרך כלל התשובה תהיה זהה, זה מראה לנו את התהליך של ההידרדרות, כשבהתחלה הכל טוב ויפה ובסוף הכל לא טוב ולא יפה. אז זה לא מפתיע.
זה נכון, זה נכון גם לגבי הנחלות.
לגבי איזה נחלות?
תולת הנחלות.
איך שהם נחלו בסוף, כן, אתה מדבר על דן כנראה, נכון? אבל זה שם ככה מעניין, שגם פילגש בגבעה, איך נגמר? כן, שנייה תציצו בסוף הספר, שתרגישו שאנחנו מגיעים לסוף. כן, סוף הספר ממש, אחרי שכבר נותנים נשים לבנימין מהמחוללות שהם גזלו, אז נאמר, והתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא, פסוק אחד לפני האחרון. ויתלכו משם בני ישראל בעת ההיא איש לשבטו ולמשפחתו, ויצאו משם איש לנחלתו. הביטוי איש לנחלתו, ששוב חוזר בתחילת הספר, וישלח יהושע בני את העם וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ, חוזר גם פה, כשפה אז הם חוזרים מפילגש בגבעה. כמובן שזה נגמר אחרי זה עם הפסוק חתימה של כל העסק, של בימים ההם אין מלך בישראל, אבל הסיפור, הפסוק שחותם את פילגש בגבעה, הוא זה שהם הולכים איש לנחלתו. הנחלה פה גם שוב חוזרת. אבל כן, אנחנו נראה עם דן עד כמה זה דומה לכיבוש הרגיל, והאם זה מתואר בצורה חיובית או לא. כן.
למה שיהיה ספר שבסוף הספר הסיפורים הם כרונולוגיים? זה כאילו עניין לעשות.
אתה שואל כאילו למה זה לא כרונולוגי?
למה לעשות את זה לא כרונולוגי?
כן, זה בסדר. כלומר, ההנחה היא שצריך להיות כרונולוגי, אלא אם כן יש סיבה. נכון? כן. עכשיו, בכמעט כל ספר אנחנו יכולים למצוא כאלה. כן, הרי ספר במדבר, אנחנו עכשיו פרשת שבוע. כן, אנחנו מתחילים במפקד שהיה באחד לשנה השנית, בשנה השנית, באחד לחודש השני, שזה אומר א' באייר. ואחרי זה אנחנו מוצאים בפרק ח' שמה נראה לי, מי זוכר טוב, את פסח, למשל. כן, שזה לא בדיוק התאריך, כאילו לפי סדר. וזה מפורש, יש לנו תאריכים לכל אחד מהם. אז כנראה שיש סיבה. שם למשל, ספציפית עם הפסח, למרות שיש בעיות אחרות, נגיד, אנחנו חוזרים פתאום ומדברים על ביום קלות משה להקים את המשכן, שזה, אין לזה את התשובה שאני הולך להגיד על הפסח. זה לא מתאים. אבל לגבי הפסח למשל, אפשר לומר, שלמה הביאו לנו את הפסח כאן, למרות שזה קורה לפני אחד לחודש השני? מה?
מדברים על פסח אותו מצווה, ולא בגלל התאריך.
לא. שזה יותר פשוט שמתאים לתאריך. כי למה מביאים לנו את הפסח שם?
כי זה הפסח הכי שם גימו.
לא, בסדר, שהם קימו את זה לפני, אבל בגלל פסח שני, שקורה אחרי אחד לחודש השני. כלומר, נכון שהתחילו את הסיפור באחד החודש, בפסח של החודש הראשון, אבל הסיפור הוא סיפור פסח שני. אז מביאים את הרקע לסיפור. פסח ראשון והיו טמאים, אז ביטו פסח שני. אבל העיקר של הסיפור עוסק במשהו שקרה אחרי הפסוקים שבתחילת ספר במדבר. אז זה דוגמה אחת. למה כאן יש לנו סדר שונה? טוב, אפשר להקדים את המאוחר. אנחנו, במשפט אחד אני רק אגיד לך שהרצף של מה שראינו עד עכשיו הוא רצף של הידרדרות, נכון? עכשיו, אם אתה תציג את הסיפורים הכי מזעזעים בהתחלה, הרצף של הידרדרות לא ייגמר בקטע הכי מזעזע.
אבל זה רצף מגוחך של הידרדרות עם, עם הסיפורים הכי מזעזעים באמת קרו בהתחלה.
אתה אומר כאילו, איך זה יכול להיות שמבחינה ספרותית יראו לנו איזה רצף מסוים, אבל אנחנו יודעים שכרונולוגית זה לא יכול להיות.
אני אומר שזה מצג שווא ספרותי, שמנסים להגיד לנו, בהתחלה היה כל כך טוב ובסוף כל כך גרוע, כשזה היה אותו דבר.
אז לא נראה לי שמנסים לומר לנו, שימו לב איך בהתחלה היה טוב ואחרי זה גרוע. כן? אלא שימו לב לאיזה מצב אפשר להגיע. לא, אני לא חושב שאתם רואים פה על כרונולוגיה. שימו לב, לאט לאט התדרדרנו. בשופטים אולי כן, ראינו. יש איזה, יש תהליך של התדרדרות בנושא מסוים מאוד שאחריו עקבנו. היחס בין ישראל להשם והאמונה בהשם וההכרה במה שהשם עושה להם, זה נושא מאוד מסוים. כאן אנחנו נראה דברים אחרים. התדרדרות מוסרית, התדרדרות גם חברתית, גם של עבודה זרה.
זה לא התדרדרות, זה פשוט רע.
כן, אבל אתה רוצה לשים את זה בסוף? אתה משאיר טעם רע בסוף.
חלק מהעניין שאתה שוכח, זה שחוץ מכרונולוגיה ושאלת ההידרדרות, גם יש שאלה של מה הגורמים. שאלת הגורמים כאן היא כזאת, שכאילו הגורם החזק יותר נמצא בסוף.
אבל אם זה לא הגורם, אלא קורה בסוף, אז זה משהו אחד. אבל אם זה בהתחלה, זה הגורם. אתה מבין? השאלה מה גרם למה? עם מה התחלנו ועם מה סיימנו? אבל אני רוצה לומר משהו יותר פשוט. הקורא שקורא סיפור, איך שזה נגמר, זה נותן לו טעם מסוים של מה באמת היה הרקע. דרך אגב, זה אותו סיפור בדיוק, כאילו סיפור מאוד דומה, שקורה בימי שפעות השופטים, ומוזכרים בו כמה דברים לאורך הסיפור, שיהיו מאוד דומים לסיפורים שלנו, זה סיפורות. ושם מתארים את כל תקופת השופטים באור אחר לגמרי. וזה כנראה קשור, כלומר, ממש צריך לקרוא אותם בהשוואה, את הסיפור, שני הסיפורים האלה לסיפור של רות, ויש קשר בין הדברים, אנחנו נדבר על זה, ואת זה לא הביאו, כי זה לא מתאים, למרות שזה היה גם לא ברור באיזו תקופה בדיוק, אבל כן.
למה לא לכתוב סיפורים?
לפי סדר.
לפי סדר כרונולוגי.
טוב, אני לא יודע אפילו להתחיל אפילו לענות על השאלה הזאת, כי זה לא היסטוריה. לא מספרים לך מה קרה.
לא, 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 לא שיספרו מה קרה, אלא אפילו ספרותית. לצרף סיפורים שכרונולוגית עובדים עם שאר הספר ספרותית, למה לא?
לא, אל תסתכל על זה כספר אחד עם יחידה אחת ארוכה. יש שלוש יחידות. אני רוצה, יש לי את ההרצאה שלי, אני רוצה לחלק היום לשלושה חלקים. כן? בחלק הראשון נדבר על הגורמים שהובילו לכך שאנחנו נשארנו במצב כזה שאין את הירושה של הארץ. כן? החלק המרכזי של השיעור יעסוק בתהליך של מה שקרה בתקופת השופטים. בחלק השלישי אנחנו נדבר על ההשפעות הנוראות של התקופה הזאת, שבמקרה, שני הדוגמאות שאנחנו נביא די בהתחלה, בסדר, אבל הן דוגמאות מאוד מייצגות. אפשר להסתכל על זה ככה. ואז אין בעיה של רצף כרונולוגי. זה נשמע כמו תשובה לבגרות בהיסטוריה, אבל זה עדיין ככה, זה כאילו, לא יודע כבר.
זה לא נספחים כמו בשמואל.
זה לא נספחים, למה נספחים? כאילו, זה תמיד, כן, משגע אותי, שגם בשמואל זה לא נספחים. לא אתה, אני לא בא בטענת עליך עכשיו. אבל יש בעיה עקרונית במחקר כולו וגם בעולם התורני. תמיד כאילו שיש איזה משהו שהוא אחרי הרצף שאנחנו אוהבים בספר, אז אחרי זה הוא מגיע בסוף, אז קוראים לו נספחים. אנחנו ככה בעצם לא חייבים לתת לזה הסבר ולא צריכים לזה. לא, לא נגדך, חלילה. נגד העולם כולו. כן, שבה השאלה האחרונה אני מקווה. שנתחיל ללמוד תורה? נח.
לכאורה מה שאתה מדבר פה זה לא בדיוק הידרדרות, כי הידרדרות מצביע על זה שאחד גורם לאלף, גורם לבית, גורם לגימל.
אז זה לא.
לכאורה זה פשוט רשימה שהולכים מן הקל על הכבד.
אבל למה אתה אומר שזה גורם לזה, גורם לזה?
אני אומר שזה לא מה שקורה.
אה, זה לא מה שקורה.
לכן זה לא בדיוק הידרדרות, זה ביותר רשימה מן הקל על הכבד.
לא, ההידרדרות היא לאו דווקא בתהליך של מה גורם למה. ההידרדרות היא אצל הקורא. אתה רואה תקופה, תקופת שפעות השופטים, ואתה רואה, וואי, הם לא מקשיבים להשם, שזה שונה ממה שהיה ביהושע. ואז אחרי זה אתה רואה עוד יותר הידרדרות. הם ממש כאלה, לא יודע, עוזבים את השם לגמרי, עוזבים עובדים עובדה זרה.
אבל הידרדרות זה אין פה תהליך.
אז זה מה שאומר, הידרדרות אולי זה לא מילה טובה אם אתה מדבר על תהליך. זה בשופטים עצמם יש הידרדרות, במובן שאתה מתכוון אליו. אז זה לא תהליך של הידרדרות, אלא פשוט שהקורא רואה לאט לאט איך המצב יותר גרוע ויותר גרוע ויותר גרוע ממה שהוא חשב בתקופת השופטים. אוקיי, okay. זה מה שהתכוונתי, יכול להיות שאני בלבלתי אתכם עם המילה כל כך לא מתאימה. אוקיי, אז אנחנו צריכים להתחיל עם פסל מיכה. עכשיו, בכלליות, כמו שאמרנו, שני הסיפורים האלה באים לתאר את המצב הנורא בתקופת השופטים, מבחינה חברתית, מבחינה מורלית, מבחינה מוסרית, מבחינת כל דבר שאפשר לחשוב עליו כמעט, כולל עבודה זרה והכל. השאלה היא באמת איך מציגים את זה, וגם למה דווקא נבחרו סיפורים כאלה. אז כל מה שאמרתי נכון ויפה, ואנחנו נראה את זה וכו', אבל יכול להיות שיש עוד סיבות מאחורי הקלעים, שעל חלק מהם כבר דיברנו לאורך הספר, למה דווקא הסיפורים האלה. אז כמובן נשאל את זה גם על פילגש בגבעה, אבל היום אנחנו נתחיל עם פסל מיכה. אז אחרי הקדמות קצרות אלו, בואו נתחיל לקרוא פסוקים. פרק י"ז, פסוק א', ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכה הוא, ויאמר לאמו, כל פתיחה נחמדה לסיפור, ויהי איש ויאמר לאמו, ויאמר לאמו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, אני לקחתיו. ותאמר אמו, ברוך בני להשם. מה מצמא? סיפור, תמיד. אתה לא מבין, הכל ברור. בא בן אדם בשם מיכאיו. עכשיו, עזבו שנייה את ההמשך, אבל איך מציגים אותו? והיא איש מהר אפרים ושמו מיכאיו. עוד לפני שנמשיך, כבר דברים מוזרים קורים פה. כי בדרך כלל לא אומרים שיש מישהו מהר אפרים. כן? יש מישהו ממקום מסוים. מהר אפרים מ... לא יודע מה, מפירעתון, למשל. הוא מהר אפרים. כאילו לא אכפת לנו מאיפה בדיוק. וברור שיש מקום מסוים. חזל אומרים שזה גרב. אבל זה לא משנה. לא כתוב לנו בפסוקים מאיפה. הוא נציג של הר אפרים. נכון. אז זה כבר כיוון מעניין. שכנראה זה שהוא מהר אפרים זה משהו לא חיובי כל כך. מצד שני, אנחנו יודעים שקוראים לו מיכאיו. וחשוב מאוד שנדע את השם שלו, כנראה שיש בו איזה משמעות. עכשיו, מה אנחנו מצפים כקוראים לשם השם כמו מיכאיו?
שזה יהיה בסוף בית שני. בית ראשון.
אהבה בסוף. אהבה בסוף אומר את סוף בית ראשון, טוב לדעת.
כן, באמת. הפירוש השם
מיכאיו. אז מה הפירוש השם מיכאיו? מיכה השם. מיכה השם, נכון. כן, מיכה השם. כלומר, בעצם... יש שתי אפשרויות להסביר את זה, או מי יותר טוב מהשם, כלומר זה השם הוא הכי טוב, או הוא מישהו שהוא כמו השם, הוא מי כהשם. כן?
למה אתה מגיע מסכמה
שהמילה
מי יכולה להיות
מישהו שהוא כמו? זה פשוט קיצור בשמות של פרטים. למה אני אומר את זה? יש לזה כמה סיבות בהמשך, אבל אפשר להבין זה ככה. זה ודאי פחות חזק במבט ראשון ממה מהקודם, אבל אני מעלה את זה. עוד מעט נראה שיש לו בית אלוהים בבית שלו, ומה? כן, והוא עושה אלוהים במקום שאלוהים יעשה אותו. כן, בהמשך הוא אומר, את אלוהי אשר עשיתי לקחתם. כאילו הוא מבין שהוא עשה את האלוהים. בכל מקרה יש כמה רמזים, אבל בסדר. בינתיים אני חושב אבל שזה לא המסקנה שהקורא אמור להגיע אליה. הוא שומע מיכאיו, הוא חושב, הנה בן אדם עם שם תיאופורי ראוי, לא שמשון, עבדון, אילון וכל השמות האלה, או דבורה, ברק. אני חושב שעד עכשיו לא היה לנו חוץ מירובל, וגם זה לא ממש תיאופורי טוב. כן, איזשהו שם טוב, כן, עם שם השם בתוכו.
שם תנכי.
שם תנכי, אתה אומר. כן, כל השאר לא היו שמות תנכיים בכלל. כן. עתניאל זה גם כן לא עם שם השם בפנים. עתניאל יכול להיות בעלי לגמרי. אז... אני לא יודע, תלוי מי אותו האל. בכל מקרה, יש לנו שם לכאורה חיובי, ולאט לאט נגלה שהוא לא כל כך חיובי. ומיד, עוד לפני שאנחנו מספרים עליו שום דבר, אנחנו אומרים שהוא אמר לאמו. מה הוא אומר לאמו? 1,100 כסף שלקחו לך, שלוקח לך, ואת עלית, וגם אמרת באוזני את העלה הזאת. מה זה עלית? כנראה קיללת. כלומר, את שמעת שלקחו לך את הכסף והתחלת לקלל כזה, מי שיהיה לו את זה, אז נשארו לו עיניים ו... מה? לוקח לך, כן. לוקח ממך.
לא,
לא. הוא מגלה לה, והנה הכסף איתי, אני לקחתיו. זה לא בעיה לשוני, זה לוקח לך, זה כן. לקחו לי את זה. לקחו לי את המטבח, לקחו לי את הטלוויזיה, זה ידוע. ככה היום נהגו בני ישראל לדבר. אז לוקח לך, ואת עלית, וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, אני לקחתיו. כן, את קיללת את מי שלקח, אז הנה זה אני. אז מיד, מה התגובה שלה? ברוך בני להשם, כלומר צריכה מהר לתקן את זה, כי בכל זה הבן שלה, מסכן. הוא לא איזה גנב. וישב את 1,100 הכסף לאמו. עד לפה סיפור תמים. עכשיו, ותאמר אמו. סיפור של תשובה, נכון, נהדר פשוט. כן, מה היה לנו בינתיים? כאילו, תעקבו גם אחרי 10 הדיברות, תראו בינתיים כמה אנחנו אוספים בדרך. כן, עבודה זרה היה לנו עוד מעט, היה לנו עכשיו כי לא תיסע, היה לנו את הלא תגנוב, וכבד את אביך ואת אמך. בסדר, יש לאט לאט. נגיע בסוף ללא תרצח, כן, ובפלג שבגבעה ללא תנאף, וכן. אז זהו, שבת אני לא ראיתי עדיין, באמת, אני מחפש את זה, אבל כן. בכל מקרה, אז היא אומרת ברוך פני להשם, והוא משיב לה את הכסף, ומיד ותאמר אמו, הכדי שקדשתי את הכסף להשם, מידי לבני, לעשות פסל ומסכה. ואתה, השיבנו לך. לא, אבל הכסף הזה אני הבאת, אני הקדשתי אותו מראש להשם, כן? מידי לבני, זה כנראה שם, זה כנראה הנוסח של ההקדשה. מידי לבני לעשות פסל ומסכה. כן, זה ההקדשה. היא מקדישה כסף להשם, בשביל בית האלוהים של הבן שלה, לעשות פסל ומסכה, כי זה מה שעושים. מה? לא תעשה לך פסל בכל תמונה. אני לא חושב שזה כאילו שעכשיו היא מקדישה. היא הקדישה. למרות שאפשר להכניס את זה לפה. אבל זה נשמע יותר כאילו היא אומרת לו, אוקיי, הכסף הזה שהחזרת לי, אני הקדשתי אותו הרי להשם, אז כך חזרה. אני לא חושב שעכשיו, אחרי שהיא גילתה שזה הבן שלה, אז היא אומרת, טוב, כך. כאילו, כנראה שהיא הקדישה מראש. וישב את הכסף לאמו. נכון? קצת מוזר. הוא החזיר לה כבר, נכון? וישב את 1,100 הכסף לאמו. עכשיו עוד פעם, וישב את הכסף לאמו. זהו. אז היא נותנת, כן, היא נותנת לו, ואתה שיבנו לך, ומשיבה לו. ואז, וישב את הכסף לאמו, הוא משיב לה.
לא יכול להיות שזה כמו בארץ שקטה מלחמה, זה שרפה פעמיים, זה שוב
ניסיון חזרה ל... זה יכול להיות, אבל פה זה יותר מדי קרוב וגם חסר משמעות.
יותר מדי קרוב גם, וילכו שניים יחדיו זה מאוד קרוב, זה פסוק אחד.
אבל וילכו שניים יחדיו זה לא חייב להיות חזרה מקשרת. בשני המקרים הלכו שניים יחדיו. הם הלכו שניים יחדיו ודיברו והלכו שניים יחדיו. אנחנו חוזרים על זה כדי להדגיש. זה לא שזה, הם הלכו שניים יחדיו מקודם ועכשיו מספרים לי את זה. הם המשיכו ללכת יחדיו. אבל יש מקרים כאלה שזה באמת חזרה מקשרת. כאן ספציפית, כאילו, באמת מוזר המטרה של החזרה הזאת. למה להגיד זה עוד פעם? כאילו, אחרי שהיא אומרת, אחרי שהחזיר לה, אז סיימנו את הקטע של הגניבה. ועכשיו שהיא אומרת, אני אתן לך, אז צריך להגיד שהיא נתנה לו. למה צריך שהוא ייתן לה עוד פעם? למה להזכיר את זה עוד פעם, אפילו אם זה היה לפני? אז נשמע יותר כאילו שהיא נתנה לו, ואז הוא מחזיר לה כדי שהיא תביא לצורף, כן? וישב את הכסף לאמו, ותיקח אמו 200 כסף, ותתנהו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, ויהי בבית מיכאיו. וכך היה, כן, זה היה בבית של מיכאיו.
מעלה בהקדש.
Hmm?
כן, מעלה
בהקדש. כי רק 200 נתנה לצורף, כן. יש ניסיונות לפתור את זה, כי ביכול נתנה 200 שקל כסף לצורף כתשלום, כדי לעשות פסל ומסכה מה-900 הנותרים, אבל כן, יש הרבה שגם נוסעים לטעון שלא, הנה עוד חטא. כן, הוא החזיר לה את הכסף, ואז מרוב שהוא נוצץ בכל זאת, אז היא אמרה, טוב, ניקח 200 בינתיים, נתחיל עם זה. ושמרה קצת לעצמה, יכול להיות. דרך אגב, 1,100 כסף זה לא מעט כסף.
המון
כסף. 1,100, ליתר דיוק. פשוט כי נגיד בהמשך, אחרי שהלוי יגיע לבית מיכה, אז הוא מציע לו 10 כסף לימים, שכנראה זה 10 כסף לשנה. אז 1,100 כסף זה מספיק לאיזה שנה שנתיים או יותר, וכנראה זה סכום מאוד מאוד גדול. בכל מקרה,
רגע, למה אתה, גם אי אפשר לומר שכאילו שגם זה חוזר עצמו וגם מה שאמרים בזה הקדשתי את הכסף,
כבר
שהיא הולכת
להקדיש
עכשיו.
למה אי אפשר לומר שהיא הולכת להקדיש עכשיו? לא, זה סתם לא נשמע סביר. הקדש הקדשתי זה יכול להיות גם בעבר וגם בעובר, השאלה מה יותר הגיוני ברצף. נשמע יותר רגיוני שעכשיו היא לא תקדיש את זה לבן שלה אחרי שהיא גילתה שהוא גנב. זה בסך הכל עניין. בנוסף גם שאני חושב על זה, לא שזה ראייה גדולה, אבל באמת אף אחד לא אומר את זה. כלומר, יכול להיות שמבחינה לשונית הקדש שהקדשתי הוא באמת עבר.
כן.
זהו, האמת ראייה יותר טובה מזה, זה ואתה. זה מה שנותן את התחושה שזה בעבר. אני הקדשתי ואתה שיבנו לך. אתה הקדש שהקדשתי ואביא לך את הכסף, זה נשמע יותר רגיוני אם זה בהווה. אבל הכדי שהקדשתי ואתה שיבנו לך אומר שזה היה בעבר, ואתה, אני אבצע את מה שאמרתי.
ואתה זה בכלל בהכרח זמן?
זה ודאי זמן. כלומר, זה יכול להיות זמן אפילו במובן של סיבה ותוצאה, אבל זה חייב לבוא אחרי הקודם. כלומר, זה לא יכול להיות ש...
סיבה ותוצאה כן, אבל לא זמן.
מה? כי התוצאה קורית אחרי הסיבה. זה תמיד ככה, בעולם, ביקום כולו.
למה אתה אומר שמה שהיא אומרת זה חלק מהדוסיה?
עוד יותר טוב. כאילו, בסדר, יש איזה הפרדה של זמן באמצע. בכל מקרה הסיפור הכללי ברור, אני לא חושב שאפשר להסתבך יותר מדי. שהיא לקחה את הכסף, 200 שקל היא נתנה לצורף, 200 כסף לצורף, והיא נתנה כאילו לפסל המסכה. ואז מסכמים ואומרים, והאיש מיכה לא בית אלוהים, ויעש אפוד וטרפים, הוא בעצמו עשה גם אפוד וטרפים, שזה כנראה מכשירים לשאלה בהשם, וימלא את יד אחד מבניו, והיא לא לכהן. כן, הוא עשה לו ימי המילואים, ועכשיו הוא הכהן, הבן שלו. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה בעצם הסיכום לסיפור. מי שמכיר את הספר בהמשך יודע שזה בעצם פסוק סיכום לכל חלק שרוצים. כן, בימים ההם אין מלך בישראל, בא לומר את הסיבה לסיפור הזה. הסיפור הזה קורה בגלל שכל אחד עושה מה שהוא רוצה כשאין מלך בישראל. תלוי מה זה מלך. יש מחלוקת גדולה מה זה מלך. נציג רק את שלושת האפשרויות המרכזיות. אם אני זוכר טוב מבן עזרא אומר את האפשרות השלישית, אז אל תסכלו אותי ברגע שישמעו אותה. אז אחת האפשרויות זה שמלך הוא מלך. כן, ואין מלך בישראל, זה פשוט כי עוד לא הגענו לימי שאול ואילך. אין מלך בישראל שהוא יכול להיות תקיף לשמור על כל העניין הזה. אפשרות שנייה זה שמלך לא חייב להיות מלך דווקא. גם אבי מלך היה מלך. וגם גדעון במידה מסוימת היה מלך. כן? שופט, שליט. כן, גם שופט. כלומר, זה כבר משנה לגמרי את התמונה. למה הסיפורים האלה קרו? פסל מיכה, פילגש בגבעה. כי לא היה שופט. זה אמירה אחרת לגמרי ממה שאנחנו רגילים. כלומר, התקופות האלה שבין השופטים, זה הבעיה. כלומר, אז זה היה את כל החטאים, אז זה היה את כל הצרות, וכשהקימו שופט, אז גם יש תיקון מסוים בזה שהוא קם. לכן יש יתרון גם לשופט.
אין כאן איזושהי מין התעלמות מסוימת מהמהלך שבסופו של דבר מביא להמלכה של שאול?
למה? כאילו, במלכת שאול מציגים צד מסוים.
אני לא בטוח בזה, אבל יש מהלך. אני לא בטוח במהלך הזה, אבל יש מהלך שמבאר כמובן שכל הסיפור של השופטים, אפילו עד אלי ועד שמואל, בסופו של דבר להביא למסקנה שלך, זה שהבעיה בזה שאין מלך במובן של
ה... כן, אבל איך הם מביאים למסקנה הזאת? כי באותה מידה דרך אגב אפשר לומר שהסיפורים בסוף המלכים מובילים לעובדה שמלך זה לא טוב, כי תראו זה מדרדר ומדרדר עד לגלות. עכשיו אם אתה רואה גם כאן וגם כאן שפשוט דברים גרעים קורים, ודרך אגב בכל סיפור, כלומר מה שבאמת אפשר לומר על כל התנך, למה בתנך יש רק דברים רעים? כי הוא לא מספר היה טוב, והוא מספר לנו ספר שלם איך היה טוב. אין מה לספר. הסיפורים שאפשר ללמוד מהם זה הסיפורים הבעייתיים, הסיפורים הרעים. שני אחת. ובסופו של דבר התמונה הכוללת היא שכשהיה השופט הזה היה איזשהו טון. הבעיה היא שאין רצף לשופט, זה הבעיה. עכשיו אם יש שופט אחר, מה הבעיה עכשיו? לא צריך שיהיה הנהגה של מלך דווקא. כן? כשהיה שופט, אפילו סתם שקם בצורה קריזמטית והיה שם, היה מצוין. 40 שנה, 80 שנה, זה תלוי בדמות של השופט. אבל ההידרדרות של בני ישראל גרמה לכך ששופטים גרועים יותר קמו מרגע לרגע. זה נכון. ואז גם מלך שיקום מהעם הזה יכול להיות גרוע. לכן זה לא חייב להיות הרי התשובה. בהסתכלות אחורה, אחרי שאנחנו רואים את ספר שמואל, אז אומרים, אה, וואלה, עכשיו הרבה יותר טוב. אבל לא בטוח שזה הסבר שאפשר להגיע אליו מתוך ספר שופטים. כן.
אני מבין
שכמובן
אנחנו יש שופט, בכל זאת אולי יש סוג של ביקורת על המוסד של שופט, שיש דבר כזה תקופה בין שופטים.
אבל זה אשמת השופט, הוא מת.
לא, זה לא אשמת השופט.
אז זה לא ביקורת על מישהו.
לא, זה דרך שלטון ערעור.
בגלל שיש את המצב. כן, אבל זה אומר בסך הכל שצריך שיהיה אחריו, 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 כמו שהיה אחרי גדעון.
לא, אבל שופט בהגדרה זה לא קורה שכל אחד מיד קם. זה שמה שיש אחרי גדעון בגלל שהוא מנסה להתחיל מלוכה.
זאת אומרת, הבעיה זה היציבות השלטונית. אנחנו צריכים יציבות שלטונית וזה הבעיה. דבר שלישי, שאפשר לומר שזה המלך, זה על פי הפסוק ויהי בשורון מלך. מה?
שזה משה.
שזה משה כמובן. אז אבן עזרא, אם אני זוכר טוב, אומר שם, מי שרוצה לפתוח זה יכול להיות נחמד, ושזה התורה. כן? או במילים אחרות, זה לא משנה, זה השם. כן? עכשיו, מה זה אין מלך בישראל, השם או נניח התורה? זה שבני ישראל לא קיבלו על עצמם את זה. כלומר, בני ישראל לא עובדים לפי התורה, בני ישראל מתנהגים בצורה נוראה ואיומה, הם לומדים ממנהגי הכנעני, הם עוזבים את השם, זה אין השם בישראל. כנ"ל גם פה, אפילו בסיפור שבו עובדים את השם, עובדים את השם עם פסל ומסכה ועם כל עשרת הדיברות. עכשיו? כל הזמנים? לא, אין בעיה.
שמישהו יביא איתו מפה של ארץ ישראל.
לעצור. רגע, אני כן צריך לעצור?
לעצור את ההקלטה.
אני חושב, מה קרה? עכשיו.
אני מבין את ההקרבה שלך.